שלום וברכה ובוקר טוב. שואל ראם, שלום הרב, מה שלומך? תראה, סך הכל די בסדר, אפשר לומר, יש כמו כל דבר, יש תרדות, אבל יש גם דברים טובים, ובסופו של דבר, באופן כללי, אני אופטימי, כן? תודה רבה על ההתעניינות. אם תמנע, יש עוד שאלה שלך, כן. אם תמנע, לא יכלה להצטרף לעם ישראל בנישואים עם האבות. למה בסופו של דבר היא נישאה לאליפז בנו של עשיו ולא הלכה להינשא לאחד מבניו של יעקב? כנראה שהם לא היו מעוניינים. שואל, גם אצל אליפז, רק בתור פילגש ולא בתור אשתו. שואל יוני, שלום כבוד הרב. הרב ציין שבפירוש המילים לפני מלוך מלך לבני ישראל כל טענה מתקבלת, כולל זו של מבקרי המקרא, וכן ציין את האפשרות שהמלך הוא שאול המלך. האם זה אומר שהתורה לא נחתמה על ידי משה וחוללת עריכה המאוחרת? זה לא סותר את היסוד של תורה מן השמיים? איך מתמודדים עם הקושי בפסוקים האלו? תודה רבה. לא אמרתי שכל פירוש הוא לגיטימי, אמרתי שיש בזה פירושים שונים, כולל של ביקורת המקרא. לא אמרתי שלביקורת המקרא יש מקום. לגבי השאלה כיצד נחתמה התורה, על זה יש ויכוח בין רבי אברהם מבן עזרא לבין הרמב״ם והרמב״ן, שלפי הרמב״ם התורה נחתמה סופית כבר במדבר על ידי משה, ואילו לדעת רבי אברהם מבן עזרא יש מספר פסוקים שנוספו אחר כך, שמה תאמר, איך יכול להיות, הרי זה נבואת משה וזה נבואת שאר הנביאים. אז כנראה שרבי אברהם בן עזרא הולך לפי שיטת רבי יהודה הלוי, שיש אפשרות לנביאים להמשיך כמה עניינים גם אחרי משה. אבל הדעה המקובלת היא שהכל נחתם על ידי משה. ובכן, אנחנו ממשיכים.
מה עם הרמב"ן?
הרמב"ן סובר כמו הרמב"ם. אם כי אפשר להתווכח על זה, כי לגבי מה שהוא כותב על פרשת סיחון, הכנעני מלך ערד, יש שם מקום לדיון. רבי יצחק אברבנאל באמת מתחבט בדבר. טוב, אבל זה נושא באמת אולי ללימוד רחב, ואני לא יכול כאן בקצרה לדון בכל הצדדים של זה. אבל בכל מקרה, לפני מלוך מלך על ישראל, בפשטות הכוונה לפני שבכלל יש מלכות בישראל. אז גם אם אני אגיד שזה שאול, אז זה יכול להיכתב על ידי משה. זאת אומרת, משה אומר, לפני שיש מלך על ישראל, יש כבר שבעה מלכים באדום. מתי היה מלך על ישראל? משה אומר, כשיהיה, יזיה. כן. טוב, ובכן, בואו נראה פרק למדווה, פסוק למד א', ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. מה המשמעות של הדבר הזה? אז חכמי הקבלה מרחיבים כאן את אחד מהמדרשים המפורסמים, שבתחילה רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, שיתף מידת הרחמים ונתקיים העולם. אז מה זה רצה לברוא במידת הדין וראה שאין העולם מתקיים? אז משמע שהוא ברא אותו. ברא אותו במידת הדין. מה זה? אבל זה עולם שלא יתקיים. זה מה שנקרא שבירת הכלים אצל חכמי הקבלה, שהיא מורכבת מאוד, היא מורכבת משבעה ניסיונות לבנות את העולם על מידת הדין שכולם כשלו, ובסופו של דבר העולם שלנו הוא על רקע התוהו ובוהו הקדמון, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. זה השברים, השרידים של העולם הקדום, שעל גביו בא עולמנו זה ובונה את העולם מחדש במידת הרחמים. מה?
תוהו ובוהו זה גם מידת הדין?
תוהו ובוהו זה שרידי העולם של מידת הדין.
מה זה שרידי?
שריד. רבים, שרידי זה רבים של שריד בסמיכות.
מה זה שריד?
שריד זה מה שנשאר. זה מילה בעברית. מה שנשאר ממשהו. טוב. אז זה על גבי עולם של מידת הדין שלא צלח, אבל הוא עולם אידיאלי, מופיע עולם של מידת הרחמים, שזה העולם שלנו. אז שעליו נאמר, ויאמר אלוהים יהי אור. השורשים השורשים של העולמות האלה הם באים לידי ביטוי בעובדה שיש שבעה מלכים בארץ אדום, ואחר כך מלוך מלך על ישראל, שזה מידת הרחמים. אז מי הם השבעה מלכים האלה? אנחנו רואים שהם לא מלך בן מלך, אלא כל פעם זה מישהו אחר. זאת אומרת שזה עולם ללא אחדות. לעומת זה, עולם שבו יש שושלת מלכים, זה אומר שזה עולם אורגני, שיש קשר בין דור לדור, ובין כלי לכלי, ובין אור לאור, וזה מה שהתרחש כאן, מה שמתרחש בכנסת ישראל. אז בואו נראה מי הם. וימלוך באדום בלה בן בעור, ושם עירו דינהבה. בלה בן בעור זה קצת דומה לבלעם בן בעור, אז ברור שזה לא אותו אדם, אבל זה אותו שורש נשמה. כלומר, כמו שבלעם בן בעור מתנגד להופעת ישראל בהיסטוריה, הוא מנסה לקללם לפני הכניסה להיסטוריה, אז כך גם בלה בן בעור זה מי שהוא מהווה את היסוד של עולם בנוי על אדום במקום על ישראל. זה בלה בן בעור. וימות בלה, וימלוך תחתיו יובב בן זרח מבוצרה. יובב מלשון יבבה, כן? כלומר יבבה זה גם כן דבר שלילי שבא בעקבות התרבות הדין. וימות יובב, וימלוך תחתיו חושם מארץ התימני. וימות חושם, וימלוך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדיין בשדה מואב ושם עירו עבית. וימות הדד, וימלוך תחתיו סמלה ממסרקה. וימות סמלה, וימלוך תחתיו שאול מרחובות הנהר. וימות שאול, וימלוך תחתיו בעל חנן בן אחבור. וימות בעל חנן בן אחבור, וימלוך תחתיו הדר, ושם עירו פעו, ושם אמו, אשתו, מהתב אל בת מטרד בת מזהב. אז חכמי הקבלה כאן נכנסים לכל מילה ומילה, לכל פרט ופרט, לברר כנגד איזה מידה, איזה כלי, איזה אורות, איזה ניצוצות מעורבים כאן. אבל זה כבר שייך לתחום שאיננו דרך הפשט, כך שאנחנו לפי לימודנו כאן לא עוסקים בזה. ואלה שמות אלופי עשיו למשפחותם, למקומותם, בשמותם. אז מה זה פתאום אלה שמות אלופי עשיו? הרי פגשנו לפני כן אלופי עשיו. אז יש אפשרות לומר שזה התחלפות של השמות של האלופים. כלומר, בהתחלה זה מחולק לפי השבטים א', ב', ג', ד', אחר כך זה השתנו השבטים, התאחדו, התפלגו שבטים וכדומה. או לומר שאחרי המלכות, או במקביל למלכות, יש התארגנות של אלופי עשיו, ואלה שבתור שבטים עצמאיים בלתי תלויים במלך. ואלה שמות אלופי עשיו למשפחותם, למקומותם, בשמותם, אלוף תמנע, אלוף עלווה, אלוף יתת, אלוף האוליבמה, אלוף אלה, אלוף פינון, אלוף כנז, אלוף תימן, אלוף מבצר, אלוף מגדיאל. מגדיאל אומר רש"י זה רומא. זה הסיבה שבגללה הרב קוק התנגד לקריאת השם מגדיאל ביישוב בארץ. יש יישוב בשם מגדיאל. אבל בסוף זה התבטל, זה הפך להיות שכונה של הוד השרון. ואת השם מגדיאל לא כל כך זוכרים. זוכרים קצת אלה שיושבים באמת באותו מקום. אבל לא ייתכן שעיר בארץ ישראל או יישוב בארץ ישראל יקרא על שם אלוף שממנו יצא רומא. אלוף עירם. עירם, אז רבי אליהו בן המוזג אומר דבר המסתבר, שמה שרשי כתב מגדיאל זה רומא, או המדרש אומר מגדיאל זה רומא, זה בגלל ההמשך אלוף עירם. השם הקדום של רומא היה אורבס. מה זה אורבס? העיר. כן? כלומר, עיר שקוראים לה העיר. אז עירם, לשון העיר רומא, כן? אלוף עירם, אלה אלופי אדום. למושבותם בארץ אחוזתם, הוא עשיו אבי אדום. אז כך שהתורה בפרק אחד כוללת הרבה מאוד מההיסטוריה של בני אדום, כדי שנדע שיש עוד היסטוריה מחוץ להיסטוריה של עם ישראל, וגם היא בעלת משמעות, רק שהתורה לא סיפרה עליה. התורה שמרה את אפשר לומר, את הנושא של שכינה אצל האומות והיסטוריה של האומות, היא שמרה את זה אמונה של תורת ישראל, ולא נכנסה לפרטי הפרטים.